לפעמים ילד שואל את ההורים שלו שאלה מתקילה. תגידו את האמת, את מי אתם יותר אוהבים, אותי או את שלומי, אח שלו? אותי או את שירה, אחותו? איך הורים אמורים לענות לשאלה כזאת? אז כמובן שיש פה רק תשובה אחת שראוי לומר, והיא אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו במידה שווה. כן, אנחנו יודעים שאפליה בין אחים היא דבר מאוד מסוכן, ומי שלא מבין למה, עיין ערך יוסף ואחיו על כל מה שנגרם בגלל אותה קטונת פסים וההשלכות שלה. אני רוצה לדבר לא על אפליה בין ילדים, אלא אפליה בין מצוות. האם יש מצוות מסוימות שהן יותר חשובות מאשר מצוות אחרות? כשאנחנו קוראים על עשרת הדיברות ועל לוחות הברית שניתנות, כשכתובים עליהם 10 מתוך 613 מצוות, אנחנו מנסים להבין למה, מה עומד מאחורי הדבר הזה. הרי יש רשימה ארוכה של דברים, מצוות יקרות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה אתה בוחר משהו מסוים ואתה מכניס אותו למועדון האקסקלוסיבי של עשרת הדיברות? מה יש באותן מצוות? הן יותר חמורות? הן יותר מצויות? יותר קל לקשל בהן? הן כוללות מצוות אחרות? למה? מה גורם להם להיכנס פנימה? יש היום בהרבה מקומות אנשים שנוהגים לעמוד בזמן קראת עשרת הדיברות, לתת להם איזה מעמד מיוחד. יש לדעת שהרמב״ם התנגד למנהג הזה. והוא אמר שלא מבצר איזה רושם, כאילו יש מצוות מסוימות שהן חשובות וצריך לשמור עליהן, ויש אחרות שאפשר לזלזל בהן. אמרו לרמב״ם, אבל בבגדד, בבתי הכנסת שם, אנשים עומדים בעשרת הדיברות. התשובה שלו הייתה, ואם יגידו שבבגדד אנשים חולים, אז מה, נעשה עכשיו את כל האנשים בעולם חולים בגללם? הרמב״ם התנגד לעמידה בעשרת הדיברות, אבל עצם הרשימה הזאת קיימת. השאלה, מה המשמעות שלה? אני רוצה להתמקד באחת מתוך אותן 10, ששם השאלה היא חזקה 10 תמונים. אני יכול להבין, אנוכי השם אלוקיך, לא תרצח, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, מצוות מאוד חשובות, בסיסיות, כלליות. אבל האחרונה באותה רשימה, לא תחמוד, קצת מרגישה לנו שונה. קצת יותר חלשה, כי בינינו, מי מאיתנו לא חומד לפעמים? כשהוא עובר ליד איזה חלון ראווה או אולם תצוגה, ואיזה קול פנימי לא אומר לו, אם רק אראלה הייתה מתקשרת אליי, מה הייתי יכול לקנות ולאמץ לי מתוך מה שכאן? איך אתה יכול לשים את לא תחמוד, ליד לא תרצח, ליד אנוכי השם לוקחה? זה מעניין שהשומרונים, שזו קבוצה של אנשים שעדיין קיימת במדינת ישראל, להם יש 10 דיברות קצת שונות. הם הוציאו את לא תחמוד, במקום זה הם הכניסו אחד אחר של המצווה לבנות מזבח בראשו של הר גריזים. אבל בעשרת הדיברות של עם ישראל, לא תחמוד בפנים. והשאלה היא, למה? מדוע זה כל כך חשוב? מעבר לזה אפשר לשאול, למה בעצם לא לחמוד? אני יכול להבין שאסור לרצוח, אסור לקחת משהו ששייך למישהו אחר, אבל מה זה מפריע אם אני חומד? זה בלב שלי. הוא לא מרגיש, זה לא פוגע בו, זה לא לוקח לו שום דבר. שאלה נוספת שאפשר לשאול זה, איך אפשר לא לחמוד? הרי זו תגובה אינסטינקטיבית, בריאה, טבעית, מיידית, שאדם רואה משהו יפה, מרשים, אז הוא רוצה את זה. איך הוא יכול לשלוט, למנוע את זה? אני יכול להגיד לו, אל תגנוב, אל תשלח יד ותיקח. אל תרצח, אבל לא תחמוד, זה פשוט קורה, מה אני יכול לעשות? ברור נוסף שכדאי לעשות זה, מה בדיוק הדבר שאסור? האם עצם זה שאני רוצה משהו שלא שייך לי זה כבר? עברתי על לא תחמוד. אני זוכר בתור ילד שאימא שלי הייתה לוקחת איתנו, אותנו הילדים לסידורים. וכשהיינו עוברים לפעמים ליד איזשהו חלון ראווה, אז היא הייתה אומרת, עכשיו כל ילד יכול לבחור לעצמו 3 דברים מהחנות. ונורא היינו נהנים, אני רוצה את המסעית הזאת ואת המכונית ואת המשחק הזה. כמובן שלא היינו מקבלים שום דבר, והיינו ממשיכים אותו דבר לחנות הבאה. זה היה מין משחק כזה. האם זה נקרא לעבור על לא תחמוד? שאלה האחרונה, שימו לב שהתורה היא משתמשת בעוד סמד מילים, לא תחמוד ולא תתאווה. האם יש איזה הבדל ביניהם או שזה אולי כפל העניין במילים שונות? אז נתחיל מההתחלה. קודם כל, איך באמת עוברים על האיסור הזה של לא תחמוד? אז אמרו חז"ל, מובא במחילתא ובמקורות נוספים, לא תחמוד זה דבר שתלוי במעשה. לא מספיק שאני רציתי, אלא שבן אדם הוא הלך ופעל כדי להשיג את אותו דבר שהוא רוצה. רק אז עוברים באותו איסור שלא תחמוד. עכשיו מדובר פה שהוא נותן כסף, מי שלא אז הוא סתם גנב. הוא נותן כסף, אבל אף על פי כן, בזה שהוא לקח ממישהו משהו שאותו אדם לא התכוון למכור, אבל אתה שילמת לו, ואתה לחצת עליו, אתה גרמת לו לעשות את זה, עברת על לא תחמוד. הרמב"ם מגדיר את זה כשהבן אדם הוא מחבל תחבולה. כלומר, הוא משתמש בכל מיני מניפולציות, שיטות, הפעלת לחצים פסיכולוגיים, כדי לגרום לבן אדם למכור לו, למרות שאותו אדם לא תכנן לעשות את הדבר הזה. האם כשמדובר רק בלרצות, בלי לחבל תחבולות ובלי לקחת את זה בפועל, האם גם עוברים על איסור? אז הרמב״ם אומר שזה בדיוק ההבדל בין לא תחמוד ללא תתאווה. לא תחמוד זה כשלוקחים בפועל. לא תתאווה, ואתם יכולים לראות את זה בדף המקורות המצורף, זה אפילו כשאתה רק רוצה את הדבר הזה, אתה חומד משהו שלא שייך לך, עוברים פה על לא תתאווה, כי התאווה היא בלב, כך אומר הרמב״ם. נשאלת השאלה, מה הבעיה? אז אני רציתי. אז מה? אני לא פגעתי בו, אני לא לקחתי לו, אני לא אלבתי אותו. למי זה מפריע? ספר החינוך מסביר, ותראו את זה בדף המקורות, אומר משורשי המצווה, שיש פה איזה מדרון חלקלק. כי הרבה פעמים זה לא יעצר בזה. ואדם שרוצה משהו, הוא גם נוקד בכל מיני אמצעים כדי להשיג את זה ולהביא את הדבר לרשותו. הדוגמה שהוא מביא זה הסיפור של אחאב, שחשק בקרם של נבות הישראלי, והוא מציע כסף ונבות לא מסכים, ובסוף בעצת איזבל אשתו, אחאב הולך וגורמים פה לעלילת דם על אותו נבות שהוא קילל אלוהים ומלך ודנים אותו למוות, ואחרי שהוא מוצא להורג, אחאב זוכה בקרם שלו. כלומר, דבר שהתחיל מרצון, הוא חשק באיזה קרם, זה נגמר בסופו של דבר במעשה של רצח. הוא אומר ספר החינוך, אדם שלא עוצר את עצמו בשלב הזה של החמדה, לך נדע לאן זה יגיע, ובמה זה ייעצר, וזה עלול להביא גם לאיסורים הרבה יותר גרועים. מה שקשנו בדבר הזה, שאתה לוקח דבר שכתוב בעשרת הדיברות, ואתה הופך אותו למשהו שהוא מחשש שמה יקרה משהו אחר. האם אין איזה בעיה בדבר בפני עצמו? אז אפשר לראות במפרשים האחרים מעבר לזה. יש בעיה מוסרית בעצם החמדה. יש בזה פגם באמונה, בזה שאדם במקום לסמוח בחלקו, להבין שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו זה מה שהוא צריך וזה מדויק ומכוון למען המטרה שלשמה הוא בא לעולם, הוא לוטש עיניים אל הדשא של השכן, אל אשתו, אל המכונית החדשה שלו, אל כל מיני דברים שהם לא אצלך, כי אולי הם לא צריכים להיות, אבל אתה רוצה אותם. והדבר הזה יש לו גם השלכות, הרבה מאוד דברים, בין אם זה במישור המשפחתי, כמה משפחות התפרקו והקשרים נהרסו בגלל אותה חמדה שנפטרו ההורים, ועכשיו צריך לחלק את כסף הירושה, והתחילו פה מלחמות עולם, ומשפחות נחרבו בגלל הדברים האלה. כמה קרבות בין עמים, בין מדינות, בין קבוצות, היו בגלל אותה חמדה. זה לא שבאמת הם היו צריכים את כל השטח ואת כל ה... אבל היצר הזה בער בקרבם והוביל לשפיכות דמים ולפגיעה ולמחירים מאוד מאוד גבוהים. אחרי כל זה, חשוב גם להגיד צד שני. האם החמדה היא פסולה תמיד? אז ברור לנו שלא. וזה כלל בכל הנושא של המידות, אין בעולם מידה שהיא רק רעה. הכל תלוי במידה, כלומר במינון, בכמות. אולי זאת הסיבה שקוראים לזה מידה. כי יש מידה טובה, מדויקת, ויש מידה שהיא כבר לא המידה הנכונה. כן, גם בבגדים, יש לך מדיום, אקסטרה לארג', אתה צריך מה שמתאים לך. המידה של החמדה, יש מקומות שהיא שליליים, שהיא מובילה לקנאה ולתאווה, אבל יש מקומות אחרים שעליהם נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. והיא מנוע שדוחף את האדם להתקדם בחיים, ולעשות ולהצליח ולהגיע למקומות יותר גבוהים. כי הנקודה שם, זה לא שמפריע לי שיש לו ולי אין. אני גם רוצה כי זה לא פייר. למה רק לא? גם אני רוצה. זאת לא הנקודה. אתה תסתכל על האחר, אבל זה שאתה רואה לאן הוא הגיע ושהוא הצליח ובנה וזכה, זה גורם לך להחזיר את המבט חזרה אל עצמך. ולומר, אז אולי גם אני יכול. הרי גם אני מוכשר והקדוש ברוך הוא נתן לי דברים, אז למה אני לא? אולי גם אני אצליח להגיע ולהיות יותר משמעותי ותורם ולעשות דברים בעולם. קנאת סופרים, הקנאה החיובית, זה הקנאה שמחזירה אותך אל הכוחות שלך, אל המקום האמיתי שלך, אל המימוש הנכון, שלא תפספס את עצמך, כי אתה מסוגל באמת ליותר. לא כי לא יש ולך אין, אלא כי אתה מסוגל, כי אתה יכול. אם נחזור לקנאה השלילית שעליה כתוב לא תחמוד, אז פה נשאל את השאלה, אז זה רע, וזה עלול להביא לדברים גרועים. אבל איך אפשר? זו תגובה אינסטינקטיבית, מיידית, כשאני רואה משהו שאני רוצה. איך אני יכול לעצור את זה? ספר החינוך אומר עיקרון מפורסם על זה שליבו של האדם נמצא ברשותו. הוא אמר, לא כמו הטיפשים שאומרים שאין מה לעשות, וזה בידך. היכולת לשלוט על הרגשות ועל המחשבות. הוא לא בדיוק מסביר איך זה עובד, אבל חידוד לעניין יש בפירוש של רבי אברהם בן עזרא, על לא תחמוד. והוא אומר שם עיקרון, שהיום יש כל מיני פסיכולוגים שהפכו אותו לכלי עבודה שימושי. והוא אומר את הדבר הבא, כל הרגשה היא תולדה של מחשבה. וגם אם ההרגשה עצמה היא לא בידך, אבל המחשבה היא בוודאי נתונה לשליטתך. אני אתן דוגמה. נולד לאדם תינוק חדש, מה הוא מרגיש? אז יש אחד שירגיש שמחה עצומה על הזכות הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן בחלקי והפקיד בידי לשמה לגדל אותה ולטפח ולחנך אותה. יהיה אחד אחר. שהוא יגיד, גמרתי לישון בלילה לשנתיים הקרובות, ועכשיו להכיל אותו ולחתל אותו ולהסיע אותו בקופת חולים, וגיל ההתבגרות ולחסוך לאוניברסיטה. איך ירגיש הבן אדם השני? דיכאון. איך אומרים, אדם כזה כשהוא ימות, הוא יגיע לגן עדן כי בגיהנום הוא כבר היה. הוא סידר לעצמו. רואים בדוגמה הזאת שההרגשות העכשוויות הן תוצאה ישירה מאיך שאתה חושב, איך שאתה מסתכל על הדברים, וכאן בהחלט יש לך את הכוח ואת השליטה להחליט איך לחשוב, במה לבחור, באיזה גישה לגשת אל החיים. כך גם לגבי לא תחמוד. אדם שמגיע לחיים מתוך נקודת מוצא של אמונה, אמונה בהשם, אמונה בעצמי, הידיעה שכל דבר מדוד וקצוב ומחושב, הקדוש ברוך הוא נותן לכל בריאה כדי פרנסתה, ולכל אחד יש את הכוחות ואת הכישרונות ואת הדברים שהוא צריך כדי להצליח במשימה שלו, ממילא אני לא עסוק כל הזמן בלחפש מה קורה אצל אחרים, ולעסוק בתורת היחסות והשוואות כל הזמן, אני מחפש מה איתי, איפה אני יכול להתקדם ולפעול ולעשות ולהצליח, כאן נמצא המוקד של החיים שלי. אני רק אסיים בעוד נקודה אחת מאוד משמעותית, הפסוק נותן לנו פה עוד איזה טיפ קטן. הפסוק אומר, לא תחמוד את אשת רעך ועבדו ועמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך. שלוש המילים האחרונות הן מיותרות, כי אם אתה פירטת אשתו, עבדו, עמתו, שורו, חמורו, אז אמרת את כל מה שיש לו. או שתגיד, כל אשר לרעך, לא תחמוד, ובלי הפירוט, למה צריך גם וגם? אבל יכול להיות שהתורה רוצה להגיד לנו פה עוד משהו. לפעמים אדם מקנה בחבר שלו, כי הוא רואה איזה דבר טוב שיש לו. העניין הוא שאתה לא יודע עם מה הדבר הזה מתלווה. אתה רואה את אשתו הנאה והיא מוצאת חן בעיניך, אין לך מושג כמה צלחות עפות ביניהם בבית, מה מצב הזוגיות. אתה רואה כמה כסף הוא מרוויח, אין לך מושג באיזה בריאות זה עולה לו. התורה אומרת, אל תחמוד את עבדו, ועמתו, שורו, חמורו, אשתו. תסתכל על כל אשר לרעך. וצריך לדעת שהחיים זה עסקת חבילה, וכל אחד יש לו את הפק עלי שלו, כמו שאומרים. אמר פעם מישהו, שאם כל בני אדם היו עולים עכשיו לשמיים, וכל אחד היה מסיר מעל עצמו את התיק שלו, הטוב והרע, ושמים את זה בערימה במרכז. והקדוש ברוך הוא היה אומר, ועכשיו כל אחד יבחר את התיק שהוא הכי מתחבר אליו, שהכי מתאים לו, כל אחד היה הולך ובוחר בדיוק את התיק שלו. כי זה מדויק, וזה מכוון, וזה לא הגן להסתכל במנותק על משהו אחד מכל אשר לרעך. והקדוש ברוך הוא יודע טוב מכל מה צריך להיות לכל אחד. התפקיד שלנו זה לא לחפש מה שאין, אלא להסתכל בעיקר על מה שיש, על כל המתנות שקיבלנו, ולחשוב מה אני יכול לעשות איתם כדי לצמוח, כדי להתקדם, כדי להגיע למקום יותר גבוה. בעולם מודרני כמו שלנו, שבו לא תחמוד, הוא קורא בדיוק הפוך. עשרת הדיברות של העולם שלנו, אחת מהן אומרת תחמוד. הפנטזיה הגדולה זה שהראל תתקשר אליי ואני אזכה בפייס, וכל הזמן מפתים אותנו בפרסומות לקנות דברים שאנחנו לא צריכים, ושלא יעזרו לנו ולא יקדמו אותנו. ואדם נכנס לסופר, וכמעט תמיד קונה הרבה דברים שהוא לא רצה בכלל, והוא לא השתמש, כי הוא לא עומד בפיתוי. בעולם כזה בן אדם צריך מאוד לכוון את עצמו, להיות ממוקד מטרה, להתחזק באמונה, לשמוח בחלקו, להכיר תודה על מה שיש לו, כדי לא להתברבר בדרך ולפספס את המקום האמיתי שהוא צריך להגיע אליו. בהצלחה.